אנחנו סיימנו את הפתיחה, נכון? רבותיי, סיימנו את הפתיחה? אוקיי, אנחנו מתחילים את הפילוסוף. הערה שהזכרנו אותה כבר, אמרנו שיש שני מסלולים שדרכם האדם מברר אמיתות. א', דרך השכל וההיגיון, ב', דרך, נקרא לזה, הדת והרוב. כלומר, כשהדת נפגשת עם הרוב, עם רוב האנשים שזאת הדת שהם בחרו, אז כנראה שיש שם איזושהי אמת, כך לפחות נראה באהבה אמינה. אבל הבירור הראשוני, כמו שאמרנו, הוא בירור של, הוא בירור דרך השכל. ומדובר כאן, אני חוזר על העקרונות שאמרנו שלשום, מדובר כאן על מלך, מדובר כאן על מלך שהוא פתוח לעולם הדמיון, מדובר על מלך שמחפש את אחדות צורת האדם שהיא הכוונה והמעשה, ומדובר על מלך שמסוגל לעשות שינוי. כל מי שהיה פה מבין מה שאמרנו, בסדר? ברור, מלך, למרות שהוא מלך במעמד שלכאורה אין שורף, לא חסר לו כלום, פתוח עולם הדמיון אל מול הספר וכו', כל מה שדיברנו פה לא נחזור על זה. מי שלא היה, אני מציע ממש להשלים את זה, ממש לא בלשם. עכשיו, איך אנחנו נלמד את הפילוסוף כמו את הנוצרי ואת המוסלמי כדי שלא יהיה משעמם לנו מדי? אנחנו ננסה להבין את העקרונות של השיטה הפילוסופית ונקביל אותם ליהדות. כלומר, נשאל על כל עיקרון מה היהדות אומרת על זה, האם היהדות מסכימה עם זה. בסדר? ככה גם נרוויח עוד משהו עד שנגיע לפסקה י"א.
רציתי לשאול על המלך, זה כביכול קצת לא קשה לקבל שמלך דווקא יעשה את השינוי.
זה החידוש הספר כוזרי, שגם אדם שמעמד החיים שלו יציב, מוצלח, אין לו שום סיבה לכאורה לחפש משהו אחר בחיים, פתוח לשינוי מתוך ברור האמת. זה החידוש הגדול של המלך.
מתכוון פה שאף על פי שהוא מלך ואין לו שום, אין לו שום סיבה כביכול לשנות את חייו, אז הוא בכל זאת
בסדר? נמשל למכון מאיר, אף על פי שאתה איש הייטק מצליח ויש לך משכורת של 50,000 שקל נטו בחודש ופלוס כל התנאים וכולם מארחים אותך ונושאים לך את הרגליים ביום ובלילה, אין שום סיבה למה לא תבוא למכון מאיר ותקבל את משמעות החיים בתוך מה שאתה עושה. ואם זה דורש מהפכה, אז מהפכה. זה מלך. טוב, בואו נתחיל. אני קורא את הפסקה הראשונה. האלוה אין לפניו לא רצון ולא שנאה, כי הוא יתברך מרומם מעל כל רצון וכוונה, שהרי הכוונה מורה על להיות המכוון חפץ בדבר יחסר לו, ורק בבוא חפצו יגיע לשלמות. וכל עוד לא יבוא זה, החיסרון בינו עומד. הלאה. וכן מרומם הוא האלוה לדעת הפילוסופים מעל ידיעת הפרטים, כי הפרטים משתנים מרגע לרגע, אולם בידיעת האלוה לא ייתכן כל שינוי. נמצא שאין האלוה מכיר אותך, ועל אחת כמה וכמה אני יודע כוונתך ומעשיך, וכל שכן אינו שומע תפילתך ולא רואה תנועותיך. ואם אמנם יאמרו הפילוסופים כי האלוה ברעך, אין מאמרם זה כי אם על דרך האשלה, כי האלוה הוא אמנם מילת העילות בהתאבות כל נברא, אך הנברא לא בכוונה מאת האלוה נתאבה. טוב, מתחילי. מה המילה הראשונה? האלוה. האם הפילוסוף מאמין שיש אלוהים?
כן.
מה זה אלוהים? מילה אחת. מה זה אלוהים? מה?
בורא.
בורא עולם.
בורא, המילה בורא היא כבר היא מתחברת למילה כוונה, כי כשאתה בורא כוס יש לך כוונה. לכן אני מבין מה אתה אומר, אבל גם זה לא נכון.
שלמות,
איזושהי מציאות מקורית של שלמות שתכף נראה מה זה אומר ביחס למה שאתה אמרת בורא.
במילה אחת,
מקור. יש מקור לבריאה. האם המקור הזה חפץ בבריאה? מה?
לא רצה.
אוקיי, אז רגע, אבל יש מקור לבריאה. בסדר, יש מקור לבריאה. אני אתן דוגמה מטופשת לחלוטין, היא גם לא מדויקת, אבל היא קצת יכולה להסביר לנו. אדם הולך ברחוב, רואה מכונית מעוצבת בצורה יוצא דופן עם צבע בוהק, הוא מזיז את הראש, מסתכל על המכונית. האם למכונית יש רצון שמי שהולך ברחוב יסתכל עליה? לא. אבל זה לא מדויק המשפט הזה, למה? כי מי שתכנן את המכונית וקנה אותה רצה שיסתכלו עליה כדי שיקנו אותה, נכון? לפחות יתלהבו ממנה. אבל לו יצויר ציור, זה הצד הלא מדויק במשוואה, אבל לו יצויר ציור שנגיד אין מוח לפני המכונית הזאת, ויש לנו את המכונית, ברור שאתה רואה מציאות שמשפיעה על אחרים, היא גורמת לי לסובב אליה את הראש ולהסתכל, אבל אין לה רצון שאני אעשה את זה. זה לא קשור לרצון. אנחנו נצטרך להסביר את זה ברמה העקרונית, כן? אבל זה יותר עמוק כמו שאמרנו עכשיו. בכל אופן, אם כן, עיקרון ראשון, הפילוסוף מאמין שיש אלוהים. אני לא יודע כרגע אם האלוהים הזה זה האלוהים שלנו, תכף נראה שוודאי שלא, אבל יש איזשהו מקור לבריאה. אם כן, עיקרון ראשון של הפילוסוף, יש מקור לבריאה.
מה זאת אומרת
מקור? סיבה.
האלוהים ברא את העולם, זה מסוגל להגיד.
האלוהים לא ברא את העולם, העולם נברא על ידי אלוהים. תכף נבין מה ההבדל בין שני המשפטים. לא, זה הבדל מהותי, זה הבדל מהותי מאוד. אלוהים ברא העולם, יש כאן כוונה. העולם נברא על ידי אלוהים, הוא שפרץ מאלוהים עולם. זה משהו אחר לגמרי. לא, לא, זה לא מצחיק, זה משהו אחר לגמרי. זה, לכן, קודם כל, האם אנחנו מסכימים, כן, העיקרון הראשון של הפילוסוף, יש מקור לבריאה. האם אנחנו מסכימים עם, עם העיקרון הזה?
אנחנו מסכים.
כן, יש מקור לבריאה. יפה, בית. האלוה, אין לפניו לא רצון ולא שנאה. האלוה אין לו רצונות. והיות ואין לו רצונות, אז אין לו ציפיות. אין לו ציפיות. אז אין לו אהבה למי שמממש ציפיות, אין לו שנאה כלפי מי שלא מממש את הציפיות האלה. בסדר? למה עקרוני לפילוסוף להגיד שלאלוה אין כוונה? כי לפי תפיסתו, כל מציאות שיש בה כוונת מכוון מזהה על חיסרון. כי ברגע שאני, יש לי כוונה למשהו, זה אומר שעד שהמשהו הזה לא הושלם, לא הופיע במציאות, אז יש לי חיסרון. אז אם יש לי כוונה, אז זה אומר שיש לי חיסרון. לכן לפי הפילוסופיה, ברמה ההגיונית הפילוסופית, לא אי אפשר להגיד, זה תפיסה פילוסופית, אי אפשר להגיד שיש כוונה לבורא, כי מבחינתי הבורא הוא שלם, ולכן לא יכול להיות שתהיה לו כוונה, כי הכוונה מעידה על החיסרון. רגע, אני הולך מסודר שנייה. אם כן, עיקרון ראשון, יש מקור לבריאה, מסכימים או לא? עיקרון שני, הבורא שלם, מסכימים או לא?
כן.
כמה אתה מחייך עכשיו? כי זה בין השורות, זה מתחת לשטח, לא שמנו לב לזה. זאת אומרת, הבורא שלם, אנחנו מסכימים לעיקרון הזה שהבורא שלם, כן? שכן יש מקום לבורא, אולי מישהו יכתוב את זה שפעם יהיה לנו כתוב את זה. יש מקום לבריאה, הבורא שלם. עקרונות השיטה הפילוסופית. בבקשה. תצא הכתבה? מה? בסוף נכתוב טבלה. אבל אם אני לא כותב, ואיך לא כותב, אז איך נכתב? מוקלט. אבל למה לשכתב מהקלטה? כי אפשר לשכתב בשידור חי.
אין זמן להקשיב,
אין זמן להקשיב.
דברים, אנחנו לא יכולים לעשות הרבה
פעולים. אז אני הולך להקלט. עיקרון אמוני ראשון, יש מקור לבריאה. אני מציע ככה, תקשיב לי, אסף, אסף. תקשיב רגע, תקשיב שני. תחלק את הדף, את הדף אתה כותב עכשיו בשבילי. אתה לוקח דף, עושה קו באמצע. בסדר? כותב עקרונות האמונה. קו בצד ימין פילוסוף, קו בצד שמאל יהדות. פילוסוף יהדות, יפה. ואז אתם מספרים. אחד, יש מקור לבריאה. האם היהודית מסכימה? וי. עיקרון שני. עיקרון שני. הבורא שלם. או המקור שלם. לא הבורא. המקור שלם. כתבת את זה המקור שלם? יפה. מסכימים? וי. עכשיו אנחנו מגיעים לנקודת המחלוקת הראשונה. היות ובלשוננו כבני אדם. כשאני אומר שיש כוונה למשהו, זה מעיד על חיסרון. לכן הפילוסוף לא יכול להסכים עם התפיסה שלבורא יש כוונה. אבל רגע, אבל כאן יש קושיה פנימית. אם לבורא אין כוונה, אז איך הוא ברא עולם?
לא ברא.
או איך, אני אגיד אחד, אז איך יש עולם? איך יש עולם? אלא הוא שפרץ ממנו.
למה הוא שפרץ? תגיד שאין אלוהים.
לא, הפוך. ככל שדבר הוא יותר שלם, השלמות שלו מוקרנת החוצה.
לא, אם אתה אומר ש...
אתה דוגמה...
אם אתה אומר שאין לו רצון, סימן שאם יש עולם...
שנייה, אתה דוגמה מצוינת. ככל שהאדם הוא יותר גדול, יכולת ההשפעה שלו על אחרים זה בלי כוונה. זאת אומרת, אני אסביר את המשפט הזה. זאת אומרת, אם אתה רוצה להשפיע עליי, אז אתה, יש לך כמה אפשרות איך להשפיע עליי. א', לדבר, לשכנע אותי שכלית. ב', לעשות איזה פעולה, איזה מעשה, ולהגיד, אתה רואה מה אני עושה, זה המעשה הנכון, תעשה כמוני. אלה שתי אפשרויות, נגיד עקרוניות, שבהם אתה יכול לעשות פעולות ישירות כדי להשפיע עליי. או פעולה בדיבור, שבטא חוכמה, או פעולה בעשייה. בסדר? יפה. עכשיו, ככל שאדם יותר גדול, הוא לא צריך להשתמש בכלים, נקרא להם ממשיים או מוחשיים או ישירים, אלא הוא משתמש בכבישים עוקפים. הוא אפילו לא מודע לזה שהוא משתמש. זאת אומרת, אדם גדול, הוא לא צריך בכלל להגיד לי, תשמע, אני משפיע עליך, בוא תהיה מושפע. מרוב שהוא גדול, ההקרנה שהוא מקרין על החברה, על המציאות, כל כך קורנת, שאני מושפע ממנו, הוא בכלל לא יודע שאני רואה אותו, הוא בכלל לא יודע שאני משפיע עליו, שאני רואה אותו. זאת אומרת, אדם, זה כמו, אני אגיד אולי, אני אגיד בשפה של חינוך, בסדר? הדבר המחנך ביותר, קוראים לזה דוגמה אישית, הקרנה. עכשיו, ככל שהדוגמה האישית היא יותר חזקה, ככה חינוך יותר חזק. זאת אומרת, אנחנו רגילים לחינוך בכביש ישיר. אבל החינוך האמיתי הוא באמת בכביש עוקף. כי כשאתה מדבר איתי משהו, או שאתה עושה פעולה ואומר לי, בוא תימד את הפעולה, אתה מלמד אותי פרט. אתה רוצה לשכנע אותי בנושא שבו אתה מדבר איתי, או בפעולה, בנושא שאתה עושה את הפעולה. ברגע שאני מסתכל עליך, בלי שאתה מודע לזה בכלל, ואתה מקרין עליי ואני מושפע מזה, אני לא תופס חלקיות של האישיות שלך, אני תופס את הכוליות של האישיות שלך. ולכן מהבחינה הזו, לא רק מהבחינה הזו, גם מהבחינה הזו, גדול שימושה יותר מלימוד. כי בלימוד תורה, אני נפגש עם הרב שלי דרך צנרת השכל, בנושא שבו אנחנו עסוקים עכשיו. אז זה מאוד ספציפי, זה מאוד קטנוני, זה מאוד קטן, זה מאוד פרטי, זה מאוד ענייני. כלומר, זה השכל והנושא ספציפי שבו אנחנו עוסקים. אבל מה עם הנושא אחרי שאנחנו לא עוסקים? מה עם המפגש בינינו לא דרך השכל? אין כרגע קשר בינינו. אבל ברגע שאני משמש את החכם, בין ברמה העיונית, בין ברמה המעשית, אני בעצם פוגש את כלל האישיות שלי. ולכן גדול שימושה יותר מלימודה. בסדר? לכן, השיטה הפילוסופית היא שיטה עמוקה. ככל יכולה להיות מציאות של השפעה, השפעה כאן, הכוונה, בריאת עולם בלי כוונת בורא, יכולה להיות מציאות של השפעה בלי שהמשפיע יתכוון להשפיע. הרי הפילוסוף לא מתכחש לזה שיש בורא. הוא לא מתכחש לזה שיש בריאה. הוא מתכחש לקשר בין הבורא לבריאה. שהקשר בין בורא לבריאה שווה כוונה. לזה הוא מתכחש. למה הוא מתכחש? כי הכוונה לפי שיטתו שווה חיסרון. והרי הבורא הוא שלם, אז לא יכול להיות חיסרון. אבל מצד שני אתה רואה פה בריאה, אז איך תסביר שמצד אחד אין כוונת מכוון ומצד שני יש פה בריאה? תשובה, איש פריץ. ברור. עכשיו זה דבר עמוק, תחשבו רגע רגע, זה דבר עמוק מאוד מבחינה פילוסופית. כי באמת ההשפעה היותר עמוקה, ההקרנה היותר עמוקה על הסביבה היא בלי כוונת מכוון.
אבל אז לא היה כלום, על מי הוא השפיע?
מה זה אז?
לפני הבריאה כאילו.
לא, אתה מדבר על אינסוף ברוך הוא. אינסוף ברוך הוא אינסוף. מה התכונה של האינסוף? שהוא אינסוף. אז מה התכונה של האינסוף? שהוא מוציא מתוכו אינסוף. אז הוא ברא העולם הזה, דומה אינסוף מהחיים מדבר. ברא עולמו, מי יודע מה ברא. איש פריץ. רק רגע, אני לא יודע מה זה קדמון. אני עוד לא דיברתי על קדמון. אתה עכשיו אומר קדמון, מה אתה מכם קדמון?
שאני
צריך לשאול קדמון. רגע, מה זה
קדמון?
לא יודע. לא יודע, נגיע להם אל הקדמון, נדבר. כרגע אנחנו לא הגענו ל... הוא מעולם לא ברא האלוה האדם כי העולם קדמון. עוד לא הגענו לב. בסדר, אם כן, יוצא לפי זה. אני אומר את זה עכשיו בצורה ציורית רגע. בשנת 0.1, קצת הבילי מה שאני אומר לך, אבל בשנת 0.1 שהיה בורא, זה לא 0.1 כי זה קדמון, אז מעצם זה שיש בורא הוא שפרץ, הוא שפרצה בריאה. עכשיו אני רוצה אבל שנבין את התפיסה הפילוסופית שיש פה. התפיסה הפילוסופית עמוקה מאוד. זאת אומרת שההשפעה היותר השפעתית היא דווקא ללא כוונה. כל אחד מכם או מאיתנו יחשוב רגע דקה, על הדמויות המשפיעות עליו בחיים שלו. יגלה שההשפעות היותר עמוקות שהוא סופג מהדמויות המשפיעות עליו הן השפעות סמויות, לא השפעות גלויות. השפעות עקיפות, לא השפעות ישירות, השפעות בלי כוונת מכוון. כלומר, בלי כוונת המשפיע להשפיע. תן לו. כן. אני אסתער אחרי המפקד שלי בצבא, כי אני אראה בו אישיות אחראית, רצינית, מוסרת נפש וכו'. זה לא בגלל שיגיד לי, לא תסתער! 28 ושמונה. לא, זה לא קשה. אני צריך להעריך אותו, צריך לראות בו איזה דגם שאני מעריץ אותו, כדי שבהכרעה של חיים ומוות אני מסתער אחר. לכן ההשקפה הפילוסופית ברמה הזאת היא השקפה עמוקה. כלומר, מצד אחד יש בורא, הבורא שלם, השלמות המידע שלא יכולה להיות כאן כוונה בבריאה, כי אז זה מגלה על חיסרון, ומצד שני יש בריאה. איך יש בריאה? כי הבריאה הסמויה היא יותר מאשר הבריאה הגלויה. ולכן אמרנו מקודם, זה לא שהאלוהים ברא עולם, אלא העולם נברא על ידי אלוהים. מה ההבדל בשני המשפטים האלה? אלוהים ברא עולם, כוונה. העולם נברא על ידי אלוהים, בלי כוונה.
לאו דווקא שיש כוונה בעצם.
לא לאו דווקא. ודווקא שאין כוונה. אין כוונה. זאת כוונת הפילוסוף שאין כוונה. כי כוונה מעידה על חיסרון של המכוון. הייתה לך כוונה לבוא לשיעור הזה?
כן.
זה מראה שלפני השיעור הזה היית חסר?
גם עכשיו
גם אני חסר.
היה לי צורך לבוא לשיעור.
גם אני חסר, בסדר, כולם חסר. בסדר, ברור, זה ספרה פשוטה. בסדר? אוקיי. אם כן, עיקרון שלישי. עיקרון ראשון, יש מקור לבריאה. עיקרון שני, מה אמרנו? הבורא הוא שלם. עיקרון שלישי, הבריאה היא תוצאת הבורא, אבל לא בכוונה. לא בכוונה. עכשיו, מה העיקרון הפילוסופי שעומד פה? לא בכוונה, כי הכוונה מעידה על חיסרון. זה הייתי אומר סעיף ב', כן? כי הכוונה מעידה על חיסרון. בסדר? האם אנחנו היהדות מסכימים עם זה שיש מקור לבריאה? כן. שהבורא שלם? כן. האם אנחנו מסכימים עם זה שהעולם נברא על ידי אלוהים ולא שאלוהים ברא את העולם?
לא.
אם כן, כאן נקודת המחלוקת הראשונה. אנחנו מאמינים שאלוהים ברא את העולם. אם כן, איזה קושי עכשיו צצה? אז ילחור הבריאה לא שלם? אם כן,
הסברת שזה על ידי שהוא מקרין את זה באופן...
לא, זה אצל הפילוסוף.
כן.
אבל אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, ויאמר אלוהים יהי ויהי.
אוקיי.
אם כן אצלנו הקדוש ברוך הוא ברא עולם בכוונה. זה לא שהעולם נברא, אלוהים ברא. אז אם אלוהים ברא, אז זה מראה והייתה לו כוונה בזה, זה מראה שהוא חסר. נכון? אז אם הוא חסר, אז מה אנחנו נענה על זה? אם כן, אסף כותב אצלו בדף הראשון, בירור ראשון שצריך לברר, איך היהדות תסתדר עם התפיסה שיש לאלוהים כוונה בבריאה, שהרי לכאורה הכוונה מעידה על חיסרון והרי הבורא שלה. אני לא מתכוון לענות על זה, כי אנחנו עכשיו בפילוסוף. אני לא רוצה לענות על זה. יואל, מכינה, לא רוצה לענות על זה. אנחנו לא נענות על זה פילוסוף.
לא תשובה. אפשר להגיד שהפילוסוף אומר שהוא צריך הכוונה, שיש לו כוונה שהוא ברא את העולם, שהוא צריך את העולם, אז הוא לא שלם, הוא לא יכול להיות...
זה מה שאמרנו, זה מה שאמרנו. ברגע שיש לי כוונה, זה מה שאני צריך, מה שאני צריך, מה שאני חסר. בסדר, כן, אנחנו נצטרך ללמוד את השאלה הזאת. איך אנחנו מצד אחד מסבירים לעצמנו שהבורא שלם, ומצד שני שיש לו כוונה. עכשיו הערה מאוד חשובה. נחזור רגע לחלום. מה אמרו לכוזרי בחלום? כוונתך רצויה, מעשך אינו רצוי. זאת אומרת, מה אלוהים מחפש? מעשה של בני אדם. כלומר, בני אדם מעניינים את אלוהים? כן. כלומר, לאלוהים יש כוונה אצל בני אדם? כן. זאת אומרת, ברגע שהכוזרי שמע את המשפט הראשון, האלוה אין לפניו לא רצון ולא שנאה, כי הוא התברך מרומה מעל כל רצון וכוונה, התוצאה של המשפט הזה, אני מדלק כמה שורות, נמצא שאין האלוה מכיר אותך, ועל אחת כמה וכמה אני יודע כוונתך ומעשיך. זאת אומרת, פה הכוזרי אומר תודה רבה לפילוסוף. לכן הזכרנו כבר בשיעור הראשון שהסיבה שהכוזרי דוחה את הפילוסוף זה לא חוסר הוכחה שכלית, אלא פסקה ב' הוא נותן לו לגמור את הדרשה. לא, מצד האמת הוא יכול לעצור אותו פה. ברגע שהוא אומר האלוה אין לפניו לא רצון ולא שנאה, אם אני הייתי הכוזרי, עצור!
לא עצור.
תודה רבה להתראות. לא, הוא לא עצר אותו, כי זה לא באמת היה. המשכילים יבינו, כמו שראינו. אלא הוא רוצה לשטוח את כל השיטה הפילוסופית, ואומר לו מיד, בפסקה ב', רואה אני דבריך נכוחי, מה שאתה אומר מבחינת הפקולטה להיגיון, אתה יכול לקבל 100 בהיגיון. אבל אינם נאותים למה שאני מבקש. שהרי יודע אני כי נפשי זכה. זה עוזר לנו מאוד מאוד אסף, כי כאן אנחנו לומדים עיקרון יסודי ביותר, שהדרך שלנו להיפגש עם האלוהות לאו דווקא עוברת דרך הצינור של השכל, אלא דרך הצינור של משהו מאוד עמוק ופנימי באדם שמבקש את אותו משהו, ואם התשובות השכליות לא מספקות את אותו משהו, אז השכל יכול ללכת להזזל, הוא לא מעניין אותי בכלל. זאת אומרת, לא כל דבר נמדד בכלל בשכל. לכן עכשיו אני אומר משפט יותר חריף מהמשפטים האלה. לכן האם בספר הכוזרי נפגוש הוכחות שכליות על מציאות השם?
לא.
וגם תגיד לי כן, נתווכח על זה אחר כך. לא, זה לא הנקודה. אלא הנפש שלי, הרי הכוזרי הזה יתלטל, יזדעזע מהחלום. החלום חזר לה הרבה פעמים. הוא התייחס ברצינות אל עולם המדמה, אל עולם הדמיון. הוא יודע שיש משהו מעבר לשכל והיגיון. המשהו הזה מזעזע אותו, מטלטל אותו, הוא לא ישן בלילה, זה מטריף את דעתו ואת נפשו.
התשובה הזאת היא פרדוקס.
היא לא פרדוקס.
כי זה הריאל מביא את זה, הוא נפש שואל את
זה. זה בדיוק, רבי יהודה הלוי רוצה ללמד אותנו עיקרון יסודי ביותר, שאל תחשוב שבהוכחות שכליות אתה תמצא דרכך ליהדות. בדיוק. לא הוכחות שכליות הם המפתח לאמונה באלוהים.
אתה מפוצץ פה עכשיו...
ברור? לא הוכחות שכליות הם המפתח לקשר עם אלוהים. ממש לא. מי שזוכר, אסף, אתה זוכר סימנים ותביעת עין? הנה, התחלנו להגיע לשם. תביעת עין. אינה נאותה למה שאני מבקש. מה אתה מבקש? איזה משהו פנימי. אתה יכול רק להגדיר אותו במילים? לא. לא יכול להגדיר לך במילים. דרך אגב, את הנוצרי, הכוזרי איתכם, בגלל שזה חסר היגיון. זאת אומרת, זה לא שאנחנו מזלזלים בהיגיון לגמרי. כמו שכבר דילגנו לפסקה סמך זין, כבר קראנו את זה פה. חלילה לאל מיות דבר התורה, סותר ידעו דבר הנראה עין בעין, או דבר שהוכח במופת שכלי. התורה לא תסתור מופת שכלי. אבל התורה בעצמה היא לא מופת שכלי. האמונה היא לא שכל, אבל פי שהשכל לא יסתור את האמונה. לכן התורה והמדע אין סתירה, אבל לא המדע, הוא ההוכחה לאמיתות האמונה. מה פתאום? האמונה זה משהו אחר.
אז כי השכל הוא
בעל... דרך אגב, עכשיו אנחנו מתחילים להבין את הפתיחה. אם בסיס האמונה זה היגיון והשכל והחקירה, אז למה הרבי יהודה הלוי פתח את הספר בחלום? תיתן פשוט, תביא אותו לסמינרון של ערכים. תשיב אותו קושיה ותירוץ. תיתן לו את המרצים הכי טובים. לא חייכו לו ב-18 רחות בריבוע שיש אלוהים, ונגמר הסיפור. לא, לא. אתה חייב להיפתח לעולם של חלום. לעולם שהוא עולם למעלה מן השכל. עולם הדמיון. שהוא לא הדמיון הזוי, אלא איזשהו עולם פנימי שהוא מעבר לממד השכל. ואם תגידו, איפה מצאנו שבני אדם מכריעים הכרעות על פי העולם הזה, העולם הפנימי הזה? תשובה. כל אחד מאיתנו יודע שוודאי בעזרת השם שהוא התחתן, או אם הוא כבר התחתן, וגם מקום מגורים וגם מקצוע וכו', זה לא רק החלטות שכליות. ההכרעה עם מי להתחתן וכו', היא תעבור דרך הצנרת של השכל והרגש. אבל זה לא השכל והרגש יחריב, אלא יש כאן איזה משהו יותר עמוק, יותר מבין הנפשות, שאומר לך זה זה. ואנחנו תמיד אומרים שאם אדם יכול להסביר לאחרים למה הוא התחתן עם אשתו, יש כאן בעיה חמורה מאוד. כי את אותם הסברים הוא יכול להגיד גם על 1,000 בנות נחמדות אחרות.
כשאתה אומר תביעת עין עדיף מסימנים, עכשיו
תביעת עין היא נוצרת, אבל לא יודעים מה אתה מדבר.
אני רוצה לעצמי,
אבל זה לא פייר, יש לך יתרון על כולך.
אבל איך אני אשאל את זה בצורה אחרת?
טוב, אז אני לא חייב לענות.
דיברת על תביעת עין מסימנים, אז אני שואל
שאלה. רציתי רק לצפר את הוותיקים.
אוקיי,
טוב,
אז אני אעשה תביעת עין. בסופו של דבר היא כן מורכבת ממגוון של סימנים.
לא, תביעת עין זה לא סך סימנים.
זה לא סך סימנים, אבל אתה לא יכול להגיד יש לי צביעת עין ואתה עיוור.
אתה יכול להגיד.
עיוור, לא שומע, אתה לא יכול...
תגיד לי, אתה יכול להסביר למישהו מה אתה מקבל למכון מאיר? אתה יכול להסביר למישהו למה אתה פה?
לא, אבל רק אחרי שאני פה אני יכול, אני לא יכול, אני לא יכול, אני יכול להגיד שאני לא יכול להגיד.
יפה, מצוין.
נו, אבל אני צריך להיות פה, כי אני...
זה משפט חשוב מאוד. רק אחרי שאני פה, אני יודע שאני לא יכול להגיד את מה שאני לא יכול להגיד. מצוין. כלומר, אדם בא לבית המדרש לחשוף תכונת תביעת עין.
אז צריך כאן סימנים גם.
לא, מתחילים בסימנים. מתחילים. אבל זה לא הדבר בעצמו. אדם יוצא עם בחורה, בחור יוצא עם בחורה. אז בהתחלה זה סימנים. איך היא נראית, מה היא אומרת, מה היא חושבת, איך היא מתנהגת, סימנים. אבל לכל הסימנים האלה יש שורשים יותר עמוקים, באישיות, באופי.
זאת אומרת, השורש, שורש העניין זה... שורש העניין
הוא לא השכל.
תביעתיים?
תביעתיים. שורש העניין הוא לא השכל. ספר הכוזרי הוא לא ספר של הוכחות שכליות. הוא ספר של מי שמוכן להיפתח אל החלום. אל הדמיון, ולכן הפתיחה של החלום היא מאוד חשובה. אם היה לנו זמן ואולי הייתי צריך יותר להאריך בזה, היינו צריכים להתעסק קצת בסוגיית החלום איזה כמה שיעורים כדי להבין את התפקיד של הכוח המדמה שבנפש האנושית.
אז אולי נעשה את זה
בשמונה פרקים, נעשה את זה נגיע למדמה בשמונה פרקים לדבר הזה. בסדר רבותיי, זו נקודה מאוד חשובה. אם כן אני חוזר, האלוה אין לפניו לא רצון ולא שנאה, כי הוא התברך מרומם ומעל כל רצון וכוונה. מכאן, הייתי אומר, הכוזרי נתן כבר גט כריתות לפילוסוף, רק יד הוא מכבד אותה, בוא תשתח בבקשה את שיטתך לפנינו. שרי הכוונה מורה, עליות המכוון חפץ בדבר יחסר לו, ורק בבוא חפצו יגיע לשלימות, וזאת נקודה שאנחנו צריכים להתמודד איתה על פי השקפת היהדות. וכל עוד לא יבוא זה, החיסרון בינו. וכן חד ושלום לומר שהבורא יש לו כוונה בבריאה. וכן, הנקודה השנייה כבר לא מעניינת אותנו מצד האמת. כלומר, ברגע שהוא אמר את מה שאמר, זהו, אין כבר קשר עם הכוזר. עכשיו עוד נקודה. וכן מרומם הוא האלוה, אם כן, נקודה ראשונה, האלוה מרומם מכוונה, מרומם מרצון. ב' וכן מרומם הוא האלוה לדעת הפילוסופים מעל ידיעת הפרטי. אנחנו חיים בעולם של פרטים. כוונתך רצויה, מעשך אינו רצוי, המעשה הוא פרטים. המעשים שאדם עושה הם פרטיים, מעשה X, מעשה Y. ולכן אתה אמרת שהאלוה אמר לך שהוא מחפש ממך את המעשה הרצוי. א', האלוה בכלל לא מכיר אותך, לא יודע ממך, אין לו כוונה בך בכלל. וב', ודאי שהוא לא, אין לו כוונה בפרטי. וכי האלוה הוא כל כך כולל, הוא כל כך גדול, שאין לו, אין לו, אין לו, אין לו בכלל שייכות אל הפרטי. יש הרבה מה לדבר גם על זה. וכן מרומם הוא האלוה לדעת פילוסופים מעל ידיעת הפרטים, כי הפרטים משתנים מרגע לרגע. אז ברגע שאני אומר שהאלוה שם לב לפרטים, אז כביכול האלוה משתנה. ניקח דוגמה פשוטה רגע. אם אני נוסע בכביש ומגיע לאור אדום, אני עוצר. מגיע לאור ירוק, אני נוסע. אם כן, אם אני נפגש עם אור אדום או עם אור ירוק, זה שונה. זאת אומרת, המפגש ביני לבין אור ירוק ואור אדום יוצר אצלי סוג של שינוי. פה אני עומד, פה אני נוסע. נכון? אומר הפילוסוף. אם פרטים הם דברים משתנים, זאת אומרת שהבורא משתנה. והבורא הרי אין בו שינוי כלל. אם כן, עיקרון נוסף, איזה מספר הגענו?
ארבע.
הבורא אין בו שינוי.
גם לא בפרטי.
עיקרון שלוש, הבורא אין לו כוונה. או המקור, הייתי אומר, לא כוונה. עוד עיקרון, אין בו שינוי. האם אנחנו מסכימים עם העיקרון הזה?
כן.
האם אנחנו מסכימים עם הבורא שאין בו שינוי?
כן,
ברור שאין בו שינוי.
אוקיי,
ברור שאין בו שינוי. רגע, אז אם ככה, אז מה זה תפילה? אני מתפלל לשנות את כוונתו? לא. אז אפשר לענות על זה. כלומר, איך מצד אחד הבורא הוא שלם, אבל יש לו כוונה? איך מצד שני הבורא הוא שלם, אבל הוא כן מתגלה דרך פרטית? עוד נדבר על זה. מה?
איך הוא מדבר?
מה זאת אומרת?
ויאמר השם משה.
כן, שמה?
ברגע שהוא מדבר, זה
השתנה. בסדר, הפילוסוף לא מאמין בויאמר השם משה. בסדר, ברור. כי הפרטים משתנים מרגע לרגע, אולם בידיעת האלוה לא ייתכן כל שינוי. מסקנה, נמצא שאין האלוה מכיר אותך. האם יש אלוהים? כן. האם הוא שלם? כן. דווקא בגלל שהוא שלם, אתה בכלל לא מעניין אותו. רגע, אז איך אתה יצאת לעולם הזה? איך הגעת לפה בכלל? הושפרצת. נמצא, את הושפרצת נראה בהמשך. בסדר? את הושפרצת נראה בהמשך. תסתכלו רגע בקטע השלישי, והכל מעם הסיבה הראשונה, אך לא מתוך כוונה השאלה, כי אם על דרך האצילות. נכון, גם היום אנחנו אומרים על אדם שהוא אצילי, שהוא שומר את הדברים אצלו. אציל מלשון אצלו. נכון, ארבעה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. עולם הבריאה עד העשייה זה עולם שגם הוא השפיץ החוצה, הוציא החוצה. ברא, יש מאין, יצר, עשה. עולם האצילות זה איזשהו עולם שהוא העולם האינטימי של ריבונו של עולם, נקרא זה ככה. העולם הזה שמור אצלו. גם היום, כן, כמו שאמרנו קודם, כשאנחנו אומרים על אדם שהוא אדם אצילי, אז הוא שומר את הכל בתוכו. הוא לא מספר כלפי חוץ, הוא לא מדבר, הוא לא מראה כלפי חוץ. יש את האדם שהוא חושף החוצה, ויש את האדם שהוא שומר פנימה. האדם האצילי, האדם האצילי הוא שומר בתוכו. כן, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, יש איזו סיבה ראשונה שכרגע נקרא לה, זה לא מדויק, אבל כרגע נקרא לה הבורא, אבל לא מתוך כוונה, כי עם הדרך האצילות. כלומר, יש איזה עולם כל כך אינסופי אצלו, שכמו שאמרנו קודם, פשוט הוא שפרץ ממנו. מן הסיבה הראשונה נעשה סיבה שנייה, עוד נדבר על זה. זה סוד ההשתלשלות, נדבר על זה אחר כך. בכל אופן, אני חוזר אלינו, נמצא. שאין האלוה מכיר אותך, ועל אחת כמה וכמה אינו יודע כוונתך, מעשיך, וכל שכן הוא שומע תפילתך, ולא רואה תנועתך. תנועתך. ואם יאמרו, ואם אומנם יאמרו הפילוסופים, כי האלוה ברעך, אין מאמרם זה כי אם על דרך ההשאלה. זה נכון שיש בורא ונכון שיש בריאה, אבל כשאני אומר האלוה הברכה, זה אומר שיש כוונת בורא בבריאה. לכן זה על דרך ההשאלה, זה רק בשיתוף השם. זאת אומרת, אם הוא מסביר, כי האלוה הוא אמנם עילת העילות בהתהוות כל נברא, הוא באמת הסיבה הראשונית המקורית, אך הנברא לא בכוונה מאת האלוה הנדבר. נכון שהנברא הוא תוצאת הבורא, אבל זאת לא תוצאה שיש כוונה לבורא בתוצאה. הנה, זה למשל מקרה של תוצאה שאין לה כוונה. באמת, תוצאה שאין בה כוונה.
יש לי תיק גדול על הכתפיים,
זה היה עם התיק. או שהוא התלהב בלימוד.
לא, הוא היה עם התיק על הרגב.
אני מסתכלת שם.
אני אעשה לך להסתכל שם, זה היה תיק גדול.
בסדר חבריה, המשפט הזה הוא חשוב, כי האלוה הוא אומנם מילת העילות בהתהוות כל נברא, אך הנברא לא בכוונה מאת האלוה הנדבר. כלומר, מה שחשוב לפילוסוף להדגיש, שיש נתק בין בורא לנבראים, אין קשר בין בורא לנבראים. תגידו, פילוסוף קם בבוקר, מה אומר? מה לא אומר? מה יודע אני לפני? זהו לא. מה כן אומר?
אללה הוא אקבר.
זה המוסלמי נגיע לה, אבל מה הפילוסוף אומר?
זה גם אלוהים הוא גדול.
מה הפילוסוף אומר?
אלוהים גדול.
אתה מדבר מבחינת בגרות. מה זה בגרות? מבחינת בגרות.
לא
עשית לך. אני לא יודע מה הפילוסוף אומר שהוא קם בבוקר. מה שבטוח הוא לא אומר מודה אני. על מה יש לו להודות? על מה יש לו להגיד תודה? אני צריך להגיד תודה על מישהו שנתן לי משהו שהייתה לו כוונה לתת לי. מישהו נתן לי מתנה, אני אומר לו תודה, הוא נתן לי מתנה בכוונה. אבל מישהו שנתן לי במחאות מתנה, אבל לא שהוא נתן לי מתנה בכוונה, אלא הוא שפרצה ממנו המתנה, שיהיה לי תודה. קשה לנו להבין את זה ברמה המעשית.
כן, זה רק מתנה. לא, כי אז אין לך יחס אל העניין. אפשר להבין, כי אין לך יחס לעניין.
בלי כוונה, זאת המילה.
אין לך שום יחס לעניין, אתה פשוט...
יחס.
זה ככה, וזהו, אז אני אנצל את זה עכשיו.
נכון, לכן לפי דעת הפילוסופיה, לפחות הפילוסופיה העתיקה הזאת, גם אם נגיד שיש בורא, אין לבורא הזה כוונה בבריאה. כלומר, נגיד זה אולי משפט יותר שלם. גם אם יש בורא וגם אם יש בריאה, אין כוונה לבורא בבריאה, ולכן אתה יכול, אני קצת עכשיו אגזים, כי זה לא נכון מה שאני אומר עכשיו, אבל אתה יכול להתפרע לעשות מה שאתה רוצה, ולכן באמת יגיד הפילוסוף בהמשך, בדל אחד דת. למה צריך שתהיה לך דת? אתה עושה מה שאתה רוצה. אז נראה, יש איזה כן תכלית לפי דת הפילוסוף. אבל ודאי שהתכלית היא לא הקשר עם הבורא. זאת לא הדת. בסדר, יש, אני לא רוצה לפתוח סוגיה שהיא סוגיה רחבה, אבל יש הרבה בחזל על סוגיית התפילין, שזה נקרא קשר של תפילין. מה זה קשר של תפילין? קשר. מי שהיה בבניין אמונה, אז שלמדנו אז מדעי תורה, היא הסדר והקשר. זוכר את זה?
קשר שבין כל...
הקשר והסדר. כלומר, השקפת עולמנו שבסיס השקפתנו זה הקשר הזה. והשקפת הפילוסוף זה אין קשר. ולכן האלוה לא צריך אותך ואתה לא מעניין אותו בכלל, ולכן תעשה מה שבא לך, ולכן קיצור שורה אחרונה, כל החלום שלך מילה אחת, נו שטויות, שטויות, אל תקשיב.
אז אתה מתעלם מזה.
דרך אגב, זה לא אומר שלפי הפילוסוף אין לבני אדם מטרות או יעדים שהם צריכים לממש אותם. זה לא אומר שלפי הפילוסוף אדם נמצא בעולם אז הוא עכשיו על הבא, תעשה מה שאתה רוצה. יש איזושהי תכלית שהשכל ההגיוני יגיד לך שהיא התכלית, אבל השכל ההגיוני הזה ולתכלית הזאת אתה צריך לשמור ואתה צריך להתאמץ, צריך להשיג אותה, כי באמת התכלית שהשכל ההגיוני אומר לך שהיא התכלית. אבל אם אתה שואל האם הבורא מעוניין שאתה תגיע לתכלית הזאת, מה פתאום, מה הקשר בכלל? אני רוצה אולי רגע להגיד את זה ברמה של סמינריון. לפי הפילוסוף, הבורא הוא כל כך גדול והאדם הוא כל כך קטן, זה ירד מצד בהבנה, כן? זה שאין יחס בין הגודל הזה לכותל. מה הקשר? לפי התפיסה של היהדות, נראה בהמשך, הבורא הוא גדול והוא שם מהגודל הזה באדם הקטן, ושבזכות הגודל הזה הוא גדול מאוד. אני רוצה להגיד רגע ממקום אחר. באין היה שבת א' בהתחלה, אז הרב אומר ככה בהבלעה באיזושהי פסקה, שכידוע תפילת 18 מחולקות לשלושה סוגי בקשות או שלושה חלקים. החלק הראשון זה ברכות השבח, שלושת הברכות הראשונות, נכון? מגן אברהם, מקיים מתים האל הקדוש. החלק השני זה הבקשה, והחלק השלישי זה ההודעה. עכשיו שלושת ברכות השבח, מה התפיסה הפשוטה בברכות השבח? שאנחנו משבחים את הבורא, אומרים כמה הוא גדול וכמה אנחנו קטנים. אתה מגן אברהם, אתה מחיה המתים, אתה האל הקדוש. אני יכול לחיות מתים? אני יכול להיות קדוש? מה פתאום? אבל אומר הרב שם בעיניי, זאת לא התפיסה הנכונה. התפיסה הנכונה זה לא אתה גדול ואני אפס. אתה גדול ושמת את הגודל הזה בתוכי, ולכן גם אני גדול, כי אני מסוגל לגלות את הגודל שלך. לכן ברכות השבח זה לא לשבח את הבורא, זה לשבח את הבורא ששם את קצת מהבורא בבריאה, והבריאה יכולה להיות קצת בורא. זה ברכות השבח. ולכן למשל בברכת אתה קדוש זה פשוט, זאת הברכה. אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים עם ישראל לפי פירוש אחד בכל יום מלוך השם. אנחנו מחיים מתים. כל אחד מאיתנו קיבל גולם, חומר, הוא יכול לחיות את הגולם הזה. אז שלושת ברכות השבח זה לא כמה אלוהים גדול וכמה אני אפס, אלא כמה אלוהים גדול ואת הגודל הזה הוא שם בתוכי, ולכן גם אני גדול כי אני מגלה את גודלו. זו תפיסה עקרונית.
מה היה שבת ב?
שבת א', ממש בהתחלה, עמוד 3-4. בסדר חבריה? טוב, איך מרגישים אחרי שלושה שיעורים? מה? לא, אני לא צריך מחמאות והספדים, אני רוצה שתגידו את האמת.
לא, זה מחייב.
אני רוצה שתגידו את האמת, נו.
האמת זה מצוין.
כן?
מי שעבר?
מה?
האמת זה מי שעבר.
לא, זה טוב, זה ככה שפותחים הכל.
אוקיי, אתם מבינים שצריכה להיות פה רציפות? יום יום, בסדר? חוץ מיום רביעי, כמו בינה נמונה. שמונה פרקים חוזרים, בינה נמונה. כל יום חוץ מיום רביעי.